סעיף ד', כאן הוא, הרב מסביר לנו למה יש מלחמות בעולם. לפני זה, על מנת שנבין את התופעה הזאת של מלחמות, מישהו יש לו כאן אחים במשפחה? נרים רגע את היד. אחים, אחים, או אחיות. למי יש אחים ואחיות? כשהייתם ילדים, רבתם ביניכם? רבתם או לא? עד היום אתם רבים. הם רבו איתך. המריבות האלה בין האחים במשפחה, זה לא מתחיל מהעניין הפרטי. לנו זה נראה דבר, מה זה? למה רבים כל הזמן? אבל אם נתבנן ביעקב אבינו, היו 12 ילדים, דיינו הרבה אחים ביחד, איזה מריבות! למרות שיעקב אבינו היה צדיק, מה אתם אומרים? צדיק יסוד עולם, מי לנו כיעקב אבינו? ובכל זאת, למרות שיעקב היה צדיק, האחים רבו ביניהם. לא סתם רבו, הם הרי רצו לרצוח את יוסף. איזה קנאה, איזה שנאה, איזה מלחמות היו ביניהם. סליחה שאני יורד לרמה של המשפחה. זה מלחמות, יש גם מלחמות עולמיות, מלחמות בין עמים. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. ובוא נבין למה באמת האחים רבו אצל משפחתו של יעקב, השבטים רבו ביניהם. אז האמת שהם רבו, שכל אחד מהילדים, ככה בכל משפחה ומשפחה, צריך את המקום שלו, את התשומת לב שלו, את התא שלו, את המשחקים שלו, את החלק שלו. ועל רקע זה יש מריבות בין הילדים. אותם הילדים של יעקב אבינו, אחרי שהתבגרו, שיעקב אבינו הולך כבר להיפטר מן העולם, הוא קורא לכולם, מברך אותם, ואומר להם, רבותיי, אני מבקש עכשיו סדר בבלגן. עוד מעט תהיה הלוויה, תודה רבה, אשר צדיק. ישר כוח. אני מבקש שכל השבטים, כל הבנים שמלווים אותי בלוויה, אני מבקש שכל אחד ימצא את מקומו, יהודה והשבטים איתו, ראובן, יוסף, הבנים של יוסף, דן, בארבע מחנות סביב ה... כשהשידור הזה, הם כבר לא רבים ביניהם. הם הולכים 40 שנה במדבר, ביחד, כל השבטים, ולא רבים אחד עם השני. למה? כל אחד מצא את המשבצת שלו, את המקום שלו. דרך אגב, אני רואה את זה גם על הילדיי שלי, שהשם חנן אותנו גם ב-12 ילדים, ברוך השם, תודה רבה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, בילדותם, וואי, איזה מריב. היום שכולם התחתנו כבר, ברוך השם, כל אחד בחלקה שלו, כל אחד בפינה שלו, משתדרים, התבגרנו. כבר אנחנו לא ילדותיים נאמר ככה. זה משל כמובן. אבל למין האנושי כולו צריך לדעת הוא משול לאדם. כשיש לו ילדות, יש לו בגרות, יש לו ראשית, יש לו אחרית. בהתחלה, כמו ילדים, בהתחלה את ההיסטוריה של המין האנושי עד היום, כולל היום, עדיין לא הגענו לבשילות לאותה חזון אחרית הימים ששלום, שלום בין העמים. לא ידעו עוד מלחמה, לא יישאו גוי חרב, עוד לא הגענו למציאות הזאת. ההפך, עדיין אנחנו בתוך המלחמות. אבל כמו שבמשפחה הקטנה, ככה במשפחה של המין האנושי, של משפחה אחת, משפחת העמים. המלחמות זה חלק מתהליך של גיבוש המין האנושי. שהוא כרוך במלחמות, שכולל סבל ואיסורים, וכל מה שמאפיין את המלחמות. זה הרעיון שהרב זצ"ל כאן מביע אותו בפסקה שאנחנו נקרא את זה עכשיו עוד פעם. נראה את הדברים יותר. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כמו המאבק בין הילדים של יעקב אבינו מי הוא יהודה ומי הוא יוסף, מי המנהיג ומי לא צריך להיות המנהיג, מי הכהן ומי השבט אשר, אשר או אחר, אשר. יש לו את השם שלו. דרך אגב, נולדתי, היה לי ברית השבוע, אתמול היה ברית לנכד שלי, וקראו לילד יהודה. אז אחר כך מישהו אמר לי שהם התלבטו לגבי השם, האם יקרא לו אשר גם. הזכרתי בשם שלך, אשר. אשר ויהודה. אז האבא אמר, ככה אמרו לי, לא שמעתי מפיו, הוא אומר, לא, אני רוצה שבט אחד, שני שבטים ביחד זה לא טוב. כל אחד יש לו מה? את האופי שלו, את הטיפוס שלו. כשמתחיל להיות שני שבטים ביחד, זה מושך לפה וזה מושך לפה. סתם נזכרתי בעניין הזה. זה מה שהרב אומר. הרב אומר שהמין האנושי שהוא משול למשפחה אחת, מאבקי הכוח ביניהם שמתבטאים בין השאר במלחמות, זה מוציא מן הכוח אל הפועל את התכונות המיוחדות של כל עם ועם. יש לו את התכונות שלו, את הפונקציה שלו, את התפקיד שלו בהיסטוריה בין משפחת העמים, ודווקא המאבקים האלה, המלחמות האלה, הם מגלים את הדבר המיוחד לכל אחד ואחד, כמו המאבק בין יהודה ויוסף. מי שלמד את הפרשיות על המאבק ביניהם. למה? כי יוסף היה לכאורה המנהיג במצרים, ויהודה מי היה? הוא היה המנהיג האמיתי בארץ ישראל. והמלחמות האלה ביניהם, מי יתפוס את ההנהגה? היא לאורך כל הדורות. היום זה משיח בן דוד או משיח בן יוסף? יוסף. מה יבוא אחרי זה? משיח בן מועם שאול ודוד. שאול הוא מיוסף, מבנימין. ודוד הוא מיהודה. המלחמות ביניהם על ההנהגה זה דבר טבעי שהיה אז, גם בהווה כמובן, אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. ושבט יהודה ושבט יוסף יהיו על האחדים. ככה הנביא יחזקאל אומר. זה לא יהיה כמאבק, אלא כל אחד ימצא את תפקידו, והתחברו ביחד כולם באחווה, באהבה ובשלום. זה מובן הרעיון. לכן הוא אומר, אם יש מלחמות גדולות בעולם, וסתם יש מלחמות, זה חלק מתהליך, צריך להבין. זה לא איזה מקריות. זה תהליך של בירור, שכל אחד מהעמים הנלחם והנאבק, הוא מגלה את צורתו המיוחדת, ותפקידו המיוחד ברקמה הקוסמופוליטית, העולמית, וזה נעשה דרך מלחמות. הדברים האלה, כמו שאמרנו במשפחה, ככה גם במשפחת העמים. זה מובן הרעיון הזה. זה חשוב, למה כשאתה מבין משהו, אתה גם יכול לחיות את זה. אבל כשאדם לא מבין את התהליך, לא מבין את הפרוצדורה, אז נכנס לייאוש לפעמים. זה כמו מחלה. כשאתה לומד, בא לרופא, והרופא כואב לך הראש, הוא כואב לך פה, הוא כואב לך שם. אתה אומר, הרופא, מה יש לי? והרופא אומר, אני לא יודע מה יש לך, אתה נכנס ללחץ. אבל אם אתה, הרופא אומר לך, תשמע, בסך הכל אני אגיד לך את האמת, הסיבה לכאב ראש שלך, אני יודע, לא שתית מספיק, וזה תשתה טוב, זה יעבור לך. הנה, אני כבר שותה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תיקנתי את הבעיה. אין בעיה. זה מובן. ככה גם ההיסטוריה. צריך לדעת, להיסטוריה יש מגמה. יש ביטוי כזה שאדם לפעמים לומד היסטוריה על ידי תאריכים. במיוחד לבחינות, בגרות או דברים כאלה. מה היה בתאריך הזה, מה היה בתאריך הזה, מה זה? איך אומרים? יכול הדבר הזה לשגע את הראש. אבל יש תורה שלמה שנקראת היסטוריה פילוסופית. זאת אומרת, יש פילוסופיה להיסטוריה. יש, ההיסטוריה זה סיפור בהמשכים עם מגמה, שיש להיסטוריה ראשית, היסטוריוסופיה קוראים לזה. יש לו ראשית, יש לו אחרית. סיפור בהמשכים. יש מגמה אחת כל ההיסטוריה מראשיתה ועד אחריתה. וחלק מההיסטוריה זה המלחמות שצריך לדעת. והמלחמות האלה הם חלק מהמגמה הכללית, האלוקית הזו, שהיא באה לידי ביטוי בין השאר, במלחמות בין העמים בצורה כזאת או בצורה אחרת. אנחנו, העם היהודי, אנחנו מאמינים שההיסטוריה היא באה לשרת את המגמה האלוקית, את הרצון של אלוקים, למרות שאנחנו לא חפצים במלחמה. המלחמות האלה נמצאות בין כך ובין כך, אבל זה חלק מפרוצדורה, חלק מתהליך של התקדמות של המין האנושי, זה העניין של המלחמה. היסטוריה, הרב ציודה היה נוהג להיסטוריה בטף, מלשון סתר יוד קי, אסתר, אסתר. זאת אומרת, העניין האלוקי, הרצון של אלוקים מסתתר בתוך ההיסטוריה. היודקה, היודקה זה מסמל לנו את הרצון האלוקי, כן? אז זה מסתתר בתוך ההיסטוריה. זה, ככה צריך להסתכל על ההיסטוריה, כולל המלחמות האלה ואחרות שאנחנו נמצאים. לכן, אנחנו לא נבלים ממלחמות. אנחנו יודעים שלמלחמה יש מגמה, מגמה בסתר, למרות שזה לא נראה כך בגלוי, בסתר זה הכל לטובה. לברר דבר כזה או דבר אחר. זה מובן הרעיון הזה. בוא נקרא את זה בתוך עוד פעם. כל העמים מתפתחים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כוחותיו המיוחדים מתגלים דווקא מתוך המלחמות. עד שמתבלטת צורתו של אותו עם, ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי העסקיה, עומקיה. ישראל הוא אספקלריה הכללית של כל העולם. אספקלריה באופן פשוט זה הכל משתקף בישראל. הדוגמה לזה, הדוגמה, המשל לזה, כמו אומר רבי יהודה הלוי, זה הלב. הלב זה עבר מיוחד בגוף האדם שהכל משתקף בו בלב. לכן כשאדם הוא חולה או משהו כזה, הדבר הראשון שהרופא או מישהו בודק את האדם, הדבר הראשון בודקים את הדופק. לא יודע, מישהו פעם בדקו לו את הדופק שלא הרגיש טוב? יצא לכם דבר כזה? לא יצא לכם דבר כזה אף פעם? אתה אח, נכון? אתה בודק תמיד את הדופק?
כן, אתה יש מכונות
שעושה מכונות. למה? מה הקשר בין זה שיש לאדם איזה דלקת ברגליים או משהו כזה או חום ובין הדופק? מה הקשר? אלא כל מה שיש בגוף משתקף בלב. פעימת הלב, קצב הפעימה, המשאבה הזאת שנקראת לב, היא מגיבה על כל בעיה בתוך הגוף. ומי שמבין בדבר הזה יכול לדעת לפי הדופק מה המצב, דופק מהיר, דופק חלש. המצב הכללי של הגוף הוא משתקף בתוך הלב. הלב זה עם ישראל. הלב זה אספקלריה. זה המראה, נאמר. המראה, אספקלריה, זה המראה של כל מה שמתחולל בגוף האדם. אותו דבר אומר, עם ישראל זה אספקלריה של כל מה שנעשה במין האנושי. אם עם ישראל הוא הלב, הרי כל המין האנושי הוא הגוף. כולל העמים שאנחנו מסכימים איתם ולא מסכימים איתם. נלחמים בנו או לא נלחמים איתם, זה לא משנה. כל האנושות כולה, כל הבריאה כולה זה הגוף. וכל עם בתוך המערכת העולמית הזאת, יש לו תפקיד כמו בעבר בגוף האדם. למשל, מה התפקיד של היפנים, מי יודע? מה התפקיד של היפנים בעולם? אתה, נכון, אתה צודק. הם משהו משהו, כל מכונית שלישית בעולם, מה היא? יפנית. פעם נסעתי לזה מכונית, אמרו לי, זה גם יפני, לא חשבתי. כל כך הרבה מכוניות יפניות, למה? שאלו אותי למה. כי אלוקים אמר, אתם מתאימים לייצר מכוניות. אז אני מייצרים מכוניות. מה התפקיד נאמר של דוגמה, אני אתן לכם עוד עם של הסינים, של הסינים למשל. מה הם מייצרים?
הכל.
הכל מכל כל. הכוס הזה. תסתכלו. Made in China. המיקרופון הזה. Made in China. לא ישירו לאף אחד שום דבר, הם מייצרים את הכל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה התפקיד של העם היהודי? אה? יפה, לקדש שם שמיים. מה זה? אנחנו המוח. אנחנו במשך אלפי שנים, העם היהודי, הוא נותן את הערכים למין האנושי. העם היהודי, יש כאלה אנטישמים שאומרים שהיהודים שולטים על העולם. הם אומרים מבחינה שלילית, כן. היהודים שולטים על העולם. אני מודיע לאנטישמים האלה, אתם צודקים, אנחנו שולטים על העולם. שאלו אותי איך? שאלו אותי. מה אתה מסתכל עליי ככה, מחזיק את הראש שלא ייפול? איך יכול להיות שהיהודים האלה, כמה יהודים יש בעולם? 10, 12, 13 מיליון יהודים, הם שולטים על הסינים, על ההודים, על היפנים, על האירופאים, על האפריקאים, על כולם. איך קומץ כזה של אנשים הוא שולט על כל העולם? שאלו אותי, נו. שמעתם על הנצרות? שמעתם על האסלאם? ניקח את הנצרות והאסלאם ביחד, מה זה? רוב העולם? עכשיו, מאיפה הם באו אלה, הנוצרים והמוסלמים? מהיהדות. דרך אגב, הם בעצמם מודים בזה. לא משנה שהם מזייפים והם משקרים והם גונבים מהיהדות, כל מיני דברים. מה המקור של כל התיאולוגיה שלהם, הדת שלהם? מאיפה זה מתחיל? מאיפה זה מתחיל? מהיהודים! אז לפעמים השלטון שלנו, ההשפעה שלנו היא ישירה, פרונטלי. לפעמים זה עקיף. בצורה כזאת, כמו שאמרת, התנך. גם הקוראן גנבו מהתנך, מה, לא גנבו משם? גם לקחו משם. אז יוצא מכאן שהעם הקטן הזה, שנקרא העם היהודי, שאנחנו יושבים כאן בחדר, אנחנו שייכים לעם הזה. קומץ אנשים, בסך הכל, השפעתם ההיסטורית, התרבותית, הערכית, המוסרית, היא על כל האנושות כולה. כולל אלה שהיום רחוקים מהאנושות הזאת, כמו עובדי עבודה זרה בהודו או במקומות כאלה, שהם עוד לא הגיעו למדרגה הזאת של עבודת השם. אז זה מה שהרב אומר כאן, האספקלריה של כל העולם, המראה של כל העולם. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד משפיעים על כל העולם, מצד אחד מושפעים מכל העולם, כמו גוף האדם. גוף האדם מושפע מהלב, כי הלב נותן לו דם, מזרים לו דם וחיים לכל האיברים למיניהם. אבל מצד שני, גם הלב מושפע מהגוף. כי אם יש איזו מלחמה בעולם, דוגמה, או אם יש עבר בגוף האדם שהוא חולה, זה משאיר את חותמו, רישומו בלב. בודקים את זה בדופק. באיזה מידה הדופק מהיר או לא מהיר, איך הוא פועם וכל הדברים האלה.
לא. אם ככה, אז בזמן השואה, העולם היה אמור להגיע לקריסה מסוימת.
אתה מספר לי, אני בדקתי את זה. קריסה מוחלטת. השואה הזו הייתה צונמי, רעידת אדמה מוסרית, עולמית, שעוד לא הייתה כמוה בהיסטוריה. זה היה שם אכזריות שאין כדוגמתה, לא רק לעם היהודי. בזמן השואה, אם אינני טועה, 70 מיליון איש, 70 מיליון איש, אנחנו קשה לנו להקל מספרים כאלה, נהרגו ב-4-5 שנים של המלחמה הזאת. שמתם עולם השנייה. אנחנו מרוב ומרוב, זה איזה סבל, ולא סתם מתו. במה הם מתו? ברעב, בעינויים, בגזים, היום אנחנו שומעים מישהו נרצח ברחוב, וואי, כולם כבר וביום אחד במחנות ההשמדה מאות אלפים מתו. אתה אומר לי קריסה? מה זה? חורבן כללי של כל מכונה, כל המין האנושי כמעט, מבחינה מוסרית אני כוונה. זה היה קריסה נורא. עוד לא היה אכזריות כזאת, כמו שבמלחמת העולם השנייה, כלפי היהודים בפרט, אבל לא רק כלפי היהודים, בכלל, בכל היה. הייתה קריסה גדולה מאוד. מה, לא שמעת על זה? נדיע לך. ולא פעם צריך ללמוד לקח מההיסטוריה. ויש מה ללמוד גם מהשואה. צריך להיזהר. השואה מזכירה לנו את המבול בעצם. גם המבול, מה זה הייתה? קריסה מוסרית של כל העולם. והעולם נשטף. ומה שרד מכל זה? זה ודאי. נכון, נחזור לעניין שלנו. הרם אומר כאן שהעם היהודי הוא המראה, הוא הלב של כל המין האנושי. ואם יש איזה מלחמה בעולם, ולא משנה המלחמה הזאת היא כאן בארץ ישראל, או מלחמה בדרום אמריקה, או מרכז אמריקה, או באסיה, או באיזשהו מקום, זה לא מנותק מהלב. זה משתקף באספקלריה, דהיינו בלב. זה במראה שזה העם היהודי. זה חידוש גדול מאוד. נכון שבגלות אנחנו לא היינו במצב שהדבר היה ניכר, אדרבה, היינו בחושך, היינו כמתים בגלות. אבל היום זה לא ככה. היום אנחנו חוזרים לבמת ההיסטוריה. העם היהודי היום הוא חוזר לאט לאט להיות משהו באמת. אנחנו עברנו את כיף לב של 2000 שנה. והיום חוזרים ללב בריא. ברוך השם. היום כבר אנחנו במרכז העולם. לא באותה מידה שנהיה לעתיד לבוא, בעתיד לבוא בכלל, זה יהיה פשוט הדבר. אבל החידוש הוא אומר, אם יש מלחמה בעולם, זה משתקף גם בעם ישראל, הדבר הזה. לכן הרב אמר בביטחון כזה, שמלחמת העולם הראשונה, נכון שזה באירופה, בעיקר הייתה, אבל זה יביא את הגאולה לעם ישראל בארץ ישראל, וככה היה באמת. הצהרת בלפור וכל ההתחלת ההתיישבות כאן בארץ ישראל התחילה במלחמת המנדט הבריטי, כל הדברים האלה. במלחמת העולם השנייה כבר הרב זצ"ל לא היה בחייה, הוא נפטר 5 שנים לפני, בתרצ"ה צדיק ה', ותרצ"ן פרצה מלחמת העולם השנייה. אבל כבר אז אמרו, המלחמה הנוראה הזאת, שהיא קריסה מוחלטת, היא תוליד עוד צעד גדול בגאולה של עם ישראל, דיינו, קמה מדינת ישראל. לא ידענו לפני שתקום. אבל לידתה של מדינת ישראל, היא הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה. למה המשל דומה? שתבינו את הדור, ראיתי פעם אחד הספרים מלי בשם הגאון מווילנה. ראיתי הדבר הזה, הוא אומר, למה המשל דומה לזרע? שהזרע נובט, הוא גם נרקב בו זמנית. תקחו, זרע של חיטה, או אפונה, תשימו אותו על צמר גפן, הוא מתחיל לנבוט באותו רגע חלקים גדולים, מהזרע פשוט נרקבים. ואם לא היה זה, גם לא היה, אם לא הייתה ריקבון, לא הייתה נביטה. אותו דבר מלחמה, מלחמה זה ריקבון. זה הרג, זה סבל, כל זה, אבל מה נבט אחרי זה? איזה מדינה? קיבלנו פוש. תנועה גדולה.
לא, אבל גם סביבותינו היום אנחנו שומעים
קולות מלחמה. ודאי, מה אתה חושב? אנחנו נתקדם, התקדמו גדולה. תעצום רגע את העיניים, תעצום, עכשיו תפתח. תקום בעוד 50 שנה עכשיו, כמו חוני המעגל. לפעמים אנחנו חיים רק את העכשיו. ואין לנו, לא, אין לנו אפילו את היכולת לחשוב מה יהיה בעתיד. מרוב שאדם טרוד במצבים העכשוויים שלו. אבל זה לא בריא ככה לחיות רק את ההווה. כי ההווה באמת כל כך משתנה מרגע לרגע. אתה לא רואה את העתיד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. חכמינו זכרונם לברכה הם ראו את הנולד. הנביאים ראו את הנולד. עכשיו בוא נהיה רגע נביאים לרגע, בסדר? במרכאות כפולות. מה אומרים הנביאים לעתיד לבוא כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל? זה מעניין אתכם? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? נו, מה יהיה? מה הם אומרים? תפתחו תנ"ך. זה התוצאה. מה יהיה עוד לפני זה? מלחמת גוג ומגוג. לא שמעת על זה? ספר יחזקאל. זכריה. פרקים שלמים. מה לנו למלחמה הזאת? והמלחמה הזאת היא מלחמה גדולה מאוד. תהיה, ואנחנו ננצח במלחמה הזאת. והתוצאה של אותה מלחמה אומרת, את שואלת, מה יהיה? תעצום את העיניים, עכשיו תפתח. מה יהיה? ניצחון אדיר של עם ישראל על כל אלה שלא אוהבים את עם ישראל, ששונאים את עם ישראל. כולל איראן, אני בדקתי באינטרנט. כל מי שלא, כולם ישרו כאן. מה, לא ידעתם מזה? אני צריך לספר לכם את זה? תפתחו תנ"ך.
חשבתי שהשואה ירידה...
שמעת? זה הייתה שיא הירידה. שיא הירידה מתחילה מה?
עלייה.
עלייה. שיא הגלות, זה הייתה השואה. אין ספק. לא היה לו צרות כאלה צרורות ב-2000 שנה כמו השואה. אבל בשיא הירידה שם התחילה התקומה שלנו. איך אומרים? השואה והתקומה, אנחנו רואים באותה נשימה. אבל אנחנו באמצע תהליך, אנחנו לא גמרנו את התהליך. עדיין יש לנו אויבים, צערי רב. עדיין כשאנחנו יושבים כאן בכיתה, באיראן שם, מתכננים עלינו תוכניות להשמיד אותנו. זה לא מלצה זוטרה טעים. זה לא דבר קטן. אנחנו לא מזלזלים בזה. אסור לזלזל בזה. כמו שבשואה גם. חשבנו שזה שטויות מה שאומרים את הרשמיתה. אבל בסוף המחשבות האלה קרמו אור וגידים. אותו דבר גם היום. עדיין יש כאלה שלא חפיצים בקיומנו. מה צריך לעשות במקרה כזה? מה צריך לעשות? להילחם. לאיזה צבא להתגייס? לאיזה צבא? צבאות השם. מה עם צבאות השם? צבא הגנה לישראל. צבא, עם ישראל זה צבאות השם. והזרוע הצבאית הממשית, כמו אצל דוד המלך, צבאותיו של דוד המלך זה צבא השם. או כמו עם ישראל כשיצא ממצרים, היו צבאות השם. גם היום צבא הגנה לישראל, מי שמשרת בצבא, ובעצם זה צבא השם, מי שלובש מדים בצבא ההגנה לישראל, צריך לדעת, זה, המדים האלה הם קדושים. שאלו אותי למה, זה שמעתי פעם מהרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שפעם בא אליו חייל, במדי צהל, הוא אמר על החייל הזה, אתה רואה, הבגדים שלך הם יותר קדושים מהבגדים שלי. כי הוא היה רב, הוא לבש, אתם יודעים, את חליפה של הרבנים, חלוק כזה שחור, כזה, כמו רב. אז הוא אומר, מה זה הבגדים השחורים האלה וכל זה? הוא אומר, זה מהקוזאקים, אני יודע, מאירופה. שם היה רק חילול השם, שרצחו יהודים, הרגו, מה, היינו ממש מדוקאים מאוד בגלות. אתה, חייל, אתה מקדש שם שמיים. וזה שאתה נלחם את מלחמות השם, מלחמות ישראל, מלחמות השם. אז זה קידוש השם גדול. אז בוודאי ובוודאי שלעתיד לבוא, אנחנו לא נהיה כמולכים כאלה, כסל הטבע חסי שלו. אנחנו כבר מחזירים מלחמה שערה, אבל נחזיר עוד יותר, אם במידה וינסו להתקיף אותנו, משהו כזה. וכל העולם יודע את זה, גם האויבים שלנו יודעים, זה טוב מאוד. והמכה שאנחנו יכולים להקוט אותם היום, מבחינת עוצמה צבאית, היא כזאת חזקה, שזה מרתיע אותם מלהתקיף אותם. אם היו חושבים לרגע אחד שאנחנו חלשים, היו כבר מזמן היו מתקיפים אותם. אני סתם, אתם נערים, אתם צעירים יחסית, אבל מעל מלחמת השחרור ועד היום פרצו כמה מלחמות. בכל מלחמה, מתי היא פרצה? באותו רגע שהערבים חשבו שהם נצחו אותם. ככה היה מלחמת השחרור. התנפלו עלינו, מה? הם היו בטוחים שלא נחזיק כאן מעמד. והתנפלו עלינו, היינו כאן בסך הכל, כל התושבים היו 60 ריבו, 600 אלף איש. מסביב היו 7 צבאות והתנפלו עלינו, עם מטוסים וטנקים ותותחים והכל, ואנחנו חסרי כל היינו. מה היה לנו? כמעט לא לנו נשק בכלל. היה כלי, אני לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה, קוראים לו סטן. לא שמעתם על הדבר הזה. זה מין צינור קטן כזה. אתה יורה בו על זה. בקושי יורה כדור אחתיים. משהו היה. עם הסטנים האלה ועם הרובים הצ'כים האלה, מישהו ראה פעם רובה צ'כי? מלחמת העולם הראשונה או השנייה? לא ראיתם. זה רובה שאתה יורה כדור אחד, אתה אף אחורה. לא, זה משהו. הוא מקבל נקע בכתף. אם אתה שם את הקן בכתף. עדפנו 7 צבאות. התנפלו עלינו באותו רגע, שדמיינו לעצמם, שהם יכלו לנצח אותנו. אותו דבר מלחמת ששת הימים. הם דמיינו לעצמם, באותו רגע שהם דמיינו לעצמם, שהם ינצחו אותנו, הם לא יססו לרגע והתנפלו עלינו. מצרים, סוריה, עבר ירדן, גם כמה מדינות. עיראקים גם היו. כל זה. לבנון. לא, אבל כולם התנפלו עלינו. מלחמת יום כיפור, אז לא שמעתם על המלחמה. מה, למה הם התנפלו עלינו? באותו רגע שהם חשבו שהם ינצחו אותנו. והיום גם חושבים, מתי תבוא ההזדמנות? אבל היום הם יודעים שאם חס ושלום הם יתקיפו אותנו, יקבלו מכה כזאת חזקה שאני לא רוצה לגלות לכם את הסודות כאן, זה באינטרנט. אבל תדעו, הם יודעים טוב מאוד המנהיגים. אם הם יתקיפו אותנו היום, זה הסוף, הסוף שלהם, גמרנו. הם מחקו מעל פני האדמה. שאלו אותי איך, אני לא יודע. אבל זה מה שיהיה, לכן הם לא מתקיפים אותנו. יש היום נשק כזה קטלני בעולם שכמו, אני לא מדבר כבר על פצצות אטום, יש דברים יותר גרועים מזה. וידוע שהצבא שלנו הוא צבא הכי מודרני בעולם, והוא היום בלחיצת כפתור יכול... איך אמר אחד המנהיגים הצבאיים, הגנרלים? הוא אומר, אפשר למחוק גם את איראן. הרי זו מדינה כל כך גדולה, אפשר למחוק אותה? אפשר או מה אתם אומרים? אפשר או לא? אם הוא אמר, סימן שהוא יודע. אבל אל תגלו את מה שאני אמר. זה מובן. אז גם המלחמות של היום זה חלק מתהליך. בוודאי, בוודאי. זה לא מקרה המלחמה. זה חלק של תהליך של גאולת העולם. גאולת עם ישראל, גאולת האנושות. זה חלק מהפרוצדורה הזאת. זה מה שהרב כותב כאן. בוא נקרא את זה עוד פעם. ישראל היא האספקלריה הכללית של כל העולם. היא המראה של כל העולם. היא הלב של כל העולם. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, דהיינו או לא בשל, ילדותי כזה, עדיין התכונות שלו לא התגלו. אז אמרנו שלגלות התכונות לפעמים צריך מלחמות, כמו אצל הילדים, שכל אחד מוצא את המשבצת שלו. יש כוחות לעומת זה באור הספוג, יש קהות, סליחה, יש קהות, זאת אומרת, אסתר אור, באספקלריה הזו, קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. ועל כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, דיינו מלחמות, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, העמים הולכים ויוצאים מן הכוח אל הפועל, וממילא יולד כוח השלמה גם בכנסת ישראל. אמרנו, מה שיש בגוף משתקף בלב או במראה. מה שיש במראה משתקף בלב. זה יחס הדדי הדבר הזה. והיא מצפה, כנסת ישראל, לרגלו של משיח, שיבוא ויופיע במהרה בימינו.
אמן.
מה זה רגלו של משיח? דווקא הרגל שלו? למה רגלו של משיח? ועקבת דמשיחא, גם העקבות, זה גם הרגל. יש רגליים, יש הראש. מדרגות. אבל המשיח, הכוונה היא המגמה האלוקית, הרצון של אלוקים. והוא דווקא מתגלה מתוך כל המאורעות האלה וכל המלחמות האלה וכל הזה. אבל שלא נטעה, אנחנו לא פשיסטים. אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא עם ששואף להילחם. אנחנו, מה שהרב אומר כאן, צריכים להבין את המלחמות, לא ליזום את המלחמות. אדרבה, העם היהודי מטבעו שוחר שלום, הוא לא שואף למלחמות כאלה או אחרות. השיטה הפשיסטית, כמו מוסליני באיטליה, שהוא אמר, בואו נייצר מלחמה. אז ייצר בלוב, בחבש, וזה יגבש את האומה. כאילו המלחמה התעניע את הכלכלה ואת כל הדברים. זה דבר שהוא נכון מבחינה עניינית. כשיש מלחמה בעולם, אז כל מכונה, התעשייה עובדת, הכל עובד, הכל, יש פרנסה, הכל מסתדר, אז הם משתמשים במלחמה כאמצעי גם לגיבוש לאומי, מה שנקרא פטריוטיות, וגם להנעת גלגלי הכלכלה למיניהם וכל הדברים האלה. כמו היום, איך בראש ממשלתנו, בימין נתניהו, שהשם ייתן לו תבונה וחוכמה ואורך יום ובריאות, כל הברכות, מותר לי לברך אותו? אני מברך אותו. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אומרים שהוא בא לבקש מהרוסים, אל תספקו לסורים את הטילים האלה, שכנראה זה יקשה עלינו אם תהיה מלחמה חס ושלום, בטילים נגד לא יודע מה, משהו מודרני כזה. אז הוא אומר, מה פתאום אנחנו התחייבנו, זה עניין מסחרי וכל העניין, אותו פרינציפ. כאילו, מכונת המלחמה היא אמצעי למה? למטרה הלאומית, כלכלית, כזאת או אחרת. זה לא האידיאולוגיה שלנו, זה לא הדרך שלנו. אנחנו רואים, הצבא שלנו נקרא, איך הוא צבא? צבא התקפה לישראל, איך קוראים לו? הגנה לישראל. אנחנו לא צבא התקפה, למרות שהטקטיקה אנחנו נתקים, ההגנה הכי טובה מה היא? התקפה. אבל הדרך שלנו היא הגנה, המטרה היא הגנה על מדינת ישראל, זה מובן. בעזרת השם אנחנו נזכה ויש שלום בארץ, לא רק בארץ ישראל, כל העולם כולו. מתוך כך באמת נזכה לא רק לרגלו של משיח, אלא לראות את, את המשיח במלואו, כן, לגאולה שלמה ונחמה שלמה וישועה שלמה מהרה בימינו, אמן.